עניין בידם. ונתפר על הישראל למור, יהודי הושיע לבתה, קראנה באוזני העם למור, מי ירד וחרד, ישוב ויצפור מהר הגלעד, וישוב מן העם 22,000, ו10,000 נשאר. ויאמר אדוני אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים ויצרפנו לך שם, והיה אשר אומר אליך, זה אלך איתך, הוא ילך איתך, וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. ויורד את העם אל המים, ויאמר אדוני אל גדעון, כל אשר אלוק בלשונו מן המים, כאשר אלוק הכלב, תציג אותו לבד, וכל אשר יכול ברכב לשתות. ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש, וכל יתר העם קרול ברכיהם לשתות מים. ויאמר אדוני אל גדעון, 300 האיש המלקקים, הושיע אתכם מן הקטיף מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. ויקחו את צדה העם בידם, ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל שילח איש לעולם, ו300 האיש חזיק, ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. ויהי בלילה הוא ביום אליו אדוני, קום רד במחנה, קין את הטיב בידיך. אם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך אל המחנה. ושמעת מה ידברו, ואחר תחזק נידיך, וירדת במחנה, וירד הוא ופורה נערו אל קצה החמושים אשר במחנה. ומדיין ועמלק וכל בני קדם נופלים בעמק כהרבה לרוב, ולגמליהם אין מספר כחול השעה לשפת הים לרוב. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין. ויבוא עד האוהל, ויכהו ויפול, ויהפכהו למעלה ונפל לאוהל. ויען רעהו ויאמר, אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש, איש ישראל, נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. ויהי כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו, וישתחו, וישו במחנה ישראל ויאמר קומו כי נתן אדוני בידכם את מחנה מדיין. ויחץ את 300 האיש שלושה ראשים ויתן שופרות ביד כולם וחדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. ויאמר עליהם ממני תראו וכן תעשו והנה אנוכי בא בקצה המחנה וירא כאשר אעשה כן תעשו. ותקעתי בשופר אנוכי וכל אשר איתי ותקעתם בשופרות גם אתם סביבות כל המחנה ואמרתם לאדוני ולגדעון. ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה ראש האשמורת התיכונה. אך הכם הקימו את השומרים והתקעו בשופרות ונפוץ הקדים אשר בידם. והתקעו שלושת הראשים בשופרות וישברו הקדים והחזיקו ביד שמאלם בלפידים וביד ימינם השופרות לתקוע ויקראו חרב לאדוני ולגדעון. ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה, וירוץ כל המחנה, ויריעו וינוסו. ויתקעו 300 השופרות, וישם אדוני את חרב איש ברעהו בכל המחנה, וינוס המחנה עד בית השיטה, צררתה עד שפת אבל מחולה על טבת. ויצעק איש ישראל מנפתלי ומן אשר ומן כל מנשה, וירדפו אחרי מדיין. ומלאכים שלח גדעון בכל הרפיים למור, ידעו לקראת מדיין, ולכדו להם את המים עד בית ברא ואת הירדן. ויצאי כל איש אפרים וילכדו את המים עד בית ברא ואת הירדן, וילכדו שני שרי מדיין, את עורב ואת זאב, והרגו את עורב בצור עורב, ואת זאב הרגו ביקב זאב, והרדפו אל מדיין, וראש עורב וזאב הביאו אל גדעון מעבר לירדן. אחרי הבחירה של גדעון, הגיע זמן למלחמה, והרגע של המעבר בין האישיות הפרטית לבין התפקיד כמנהיג של ישראל מתבטא בפתיחה של הפרק וישכם ירובל הוא גדעון. אבל צריך להזכיר ירובל, לפני זה אנחנו כבר יודעים שהוא גדעון, להראות הוא ברגע של המעבר בין האדם הפרטי במשפחה לבין התפקיד הגדול כמנהיג של ישראל. וזה מסביר לנו את זה שהוא עדיין קצת פוחד וצריך לעבור איזה שלב כדי להיות ראוי למנהיגות לעזוב את החששות הפרטיות, את הפחדים האישיים, ולדעת שכעת הוא הולך בראש מחנה ישראל.
איזה שם עומד על הצד הפרטי?
ירובעל. שזה היה במשפחה, קראו לו שם ירובעל, בגלל מה שהיה שם עם הבעל. זה הייתה לו גבורה אישית, אבל הוא עדיין לא לגמרי השתחרר ממנו. היינו את זה בסוף הפרק הקודם, כשהוא מנסה את השם לראות אם ירד טל על הגיזה, על כל הארץ יהיה חורב, או שירד טל על כל הארץ ועל הגיזה יהיה חורב. הוא עדיין לא שלם לגמרי. אנחנו רואים את זה גם כאן, שהשם אומר לו שאם אתה ירא, אז תרד למחנה. הקדוש ברוך הוא יודע שהוא ירא. הוא, למרות השליחות שלו, עדיין לא לגמרי מוכשר אליה, עד שהוא עובר את התהליכים שבונים אותו. המקום של המלחמה, בעמק ישראל, על קידון חונה על עין חרוד, ליד המעיין, זה במרכז עמק ישראל, ומחנה מדיין מצפון, מגבעת המורה, גם בעמק, אבל ליד גבעת המורה. למה זה חשוב לנו לדעת? ראשית, אנחנו תכף נראה את החשיבות של השהייה ליד המעיין, כי בזה יהיה הניסיון לברור את העם לפי השתייה מהמעיין. לכן זה לא סתם שהוא עומד ליד המעיין. שנית, אם זה נכון שאנחנו מבינים את התמונה של המקום, אז מדיין הם בין גדעון ובין הירדן. ולכן אחר כך צריך לחסום להם את הדרך לירדן, שהם לא יוכלו לברוח לעבר הירדן, המקום של המושבות של העמים שלהם. כאן כתוב מחנה מדיין, אחר כך בהמשך אנחנו שומעים שזה מדיין ועמלק וכל מיני קדם. אז בפרק שעבר, בסוף הפרק, קראנו, הסתכלו פסוק למד ג' וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדה ועברו ויחנו בעמק ישראל. ורוח השם לבשה את גדעון ויתקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו, ומלאכים שלח בכל מנשה ויזעק גם הוא אחריו, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי ועלו לקראתם. המדיינים מבינים שהולכת להיות מלחמה והם מתארגנים לקראת המלחמה. הם שמעו על זה שגדעון מונה לשליח ולמפקד צבא, ולכן הם נאספו יחדם ויעברו, הם עוברים את הירדן. אם קודם היו רק גייסות מועטים בארץ ישראל, כעת באו בהמון רב. גדעון, תוך התרוממות רוח השם לבשה את גדעון, תוקע בשופר, נותן קריאה לעם ישראל. קודם כל בא אחריו המשפחה, אבי עזר, למדנו שהוא אבי העזרי, אחרי זה כל שבט מנשה, ואז הוא קורא לשבטים שבגליל, אשר, זבולון ונפתלי, שלושת השבטים שידועים מהמלחמה ברק כנגד סיסרא, הם כבר הוכיחו את עצמם, לעומת השבטים האחרים שראינו שהם קצת פחדו וחוששו. אז הוא קורא לאותם השבטים, אלה השבטים שהם מצפון לעמק ישראל, מדרום הוא קורא רק למנשה, לא לאפרים, ואחר כך אנחנו נראה שיהיה עם זה בעיה, שאפרים ייפגעו מזה שלא קוראים להם. כמו שתכף נראה, היה לו צבא גדול, 32 אלף איש, ואומנם לא מגיע לגודל של מחנה מדיין, אבל זה צבא מספיק גדול שיכולים לחשוב שהייתה כאן הכרעה צבאית כמו שמקובל. צבא גדול ומסירות רוח קרב ועוד כל מיני סיבות שבעזרתם מסבירים ניצחון במלחמה. היות שהייתה כאן נפילה מוסרית, עם ישראל עבד עבודה זרה, עבדו את הבעל, כמו שראינו שהיה אצלו בתוך החצר שלו הבעל, וכנראה גם הייתה אווירה של פחד, פוחדים, אז השם רוצה לרומם את הרוח של עם ישראל ולהחזיר אותם לאמונה. אם תהיה מלחמה רגילה ועם ישראל ינצח, עם ישראל לא חוזר לאמונה. ניצחנו כי היינו רבים. צריך לברר שכאן יש יד השם. זה א', וב', צריך לרומם את הרוח של ישראל, להיות אמיצים ולבטוח בשם גם אם אנחנו מעטים. אז השם אומר לגדעון, בצורה הזאת אני לא אתן את מדיין בידיך, יש כאן יותר מדי, הצבא שלך מדי גדול, שזה נראה ההפך ממה שמקובל בטבע, ההפך, כשהצבא קטן, אז אפשר להגיד, אין סיכוי, אבל צבא גדול, אז פה רוב הסיכויים שתנצח, השם אומר לו, דווקא בגלל שהצבא גדול, לא תנצחו את מדיין, הם חייבים לרדת. וברגע שמורידים את הצבא, אנחנו יודעים שכעת לא בוטחים, לא סומכים על הצבא, מוכרחים לסמוך על השם. ואתה, פן יתפאר ישראל, אמור ידי הושיע לי, צריך שיהיה ברור שכאן יד השם. אז למה השם לא עושה את המלחמה לבד? הוא יכול להקוט אותם, כמו ביום את מחנה סיסרא, שיטפון, או כמו עם סנחריב שיורה, שבמלאך שורף את כולם. המטרה היא שעם ישראל ילמד להילחם, שעם ישראל יהיה אמיץ. השם לא רוצה לעשות את המלחמה במקומנו. זה היה ביציאת מצרים, שמשה אומר להם, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. עם ישראל בגלות הוא עם שבור, ושם רק השם עושה את המלחמה. בארץ ישראל אנחנו צריכים לבנות את עצמנו. להיות בעצמנו אמיצים ומוכשרים לצאת למלחמה, לא לסמוך שהנס יהיה מעל הטבע, אלא בדרך הטבע. כאן צריכים לעבוד ולראות ברכה בעבודה. להילחם ולראות ברכת השם במלחמה. אז לשם כך צריך כן להילחם, לא שהשם יעשה את הנס לבד, אבל לא בדרך שאפשר יהיה לומר שאנחנו ניצחנו. וזה יהיה ברור שיש כאן יד השם. לכן השם אומר לו כאן דבר שהוא נגד ההלכה. בדרך כלל יש לנו מלחמת מצווה ומלחמת רשות. במלחמת רשות כתוב שהכהן יוצא וקורא לעם, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, מי האיש אשר נטה קרן ולא חילה לו, שהרס אישה ולא לקחה, ירא ורחה לבב. אבל מלחמת מצווה כתוב, הכל יוצאים למלחמה, חתן חדרו, כלה מחופתה. אז כאן זה מלחמת מצווה, עם ישראל נמצא בסכנה. לא צריך להוריד את כל הירא ורחה לבב. וחוץ מזה, איך אפשר להגיד להם ירא ורחה לבב? אלה אנשים שיודעים שמדיין שולטים בארץ, וגדעון הזעיק אותם למלחמה, אז הם באו מעצמם, אף אחד לא הכריח אותם. זה לא כל כך יראים. זה נראה כלפי החוץ, אבל הקדוש ברוך הוא שיודע מחשבות ויודע שבלבבות הם עדיין לא בטוחים. הם מאמינים ולא מאמינים. לכן השם לא רוצה אותם במלחמה. בפרט שבא ללמד אותנו שההצלחה היא על ידי האמונה ועל ידי שמירת המצוות, ומתוך כך אם יש אנשים שלא יראים את השם, לא שומרים מצוות, לא רק שזה, הם לא יעזרו במלחמה, הם עלולים להכשיל את המלחמה. כן, עדיף שנהיה מועטים, אבל כולנו נאמנים, כולנו עושה דבר השם, וזה עדיף על ציבור גדול, שבתוכם יש הרבה בעלי עבירות, שהם יכולים לקלקל ולהרוס את המלחמה. נגד מה שבני אדם רואים בעיניים שלהם, שהעיקר זה הצבא, ורוב החיילים, והנשק, כאן להפך, צריך להילחם, אבל המאמינים. מה ההבדל? כל דבר. היום אנחנו במלחמת מצווה. ובכל זאת עדיף שיהיו כמה שאפשר הגייסות העושים שמכריעים את הקרב, בני ישיבות, בני תורה, לא אנשים שמקילים ראש. ובכל זאת, כשיוצאים למלחמה, עדיף להוציא פקודת יום או איזו קריאה שמזכירה שאנחנו נלחמים בשם השם. אנחנו באים למען ערכים של קודש ושל אמונה ושל היסטוריה של עם ישראל, ואנחנו לא באים להילחם כמו מלחמה רגילה של גויים וגויים.
והכמות
לדעת, למשל
מלחמת ששתה, קנינו קטנים, חלשים, של צבאות ערב, ניצחנו, לא זכור לי מה אמרו, היינו חכמים יותר, לא יותר יוצא באמונה בקדוש.
אני רק יכול להזכיר מה שעיקר הניצחון הזה היה על ידי חיל האוויר. ומוטי הוד, שהיה מפקד חיל האוויר, אמר אחרי זה שהניצחון היה יותר מהחלומות הכי ורודים שחשבנו. ויצחק רבין, בכנס של הניצחון בהר הצופים, אמר שהניצחון היה ברוח השם שהוליכה את ישראל. הוא אמר את המילים האלה. אז עולים עולים להר, הוא מכריז מי ירא וחרד, ישוב ויצפור מהר גלעד. מה זה יצפור מהר גלעד? זה לצפור. צפור בדרך כלל זה צופים. המילה צופה, מישהו שנמצא ברחוק משגיח. כלומר, הוא לא אומר להם אתם פסולים, הוא לא דוחה אותם. הוא אומר, אתם תשבו, תחכו לנו בהר גלעד, כשנצטרך אתכם אתם תהיו חיל משלים, תומך, או נצטרך אתכם, אתם תלכו לצפור בהר גלעד, הוא לא אומר לשוב הביתה. 22 אלף חוזרים, 22 אלף זה מספר שמזכיר לנו גם את מעמד הר סיני, כבר 22 אלף מלאכים, מזכיר לנו את בני לוי, 22 זה המספר של אותיות התורה, זה תמיד רומז לתורה. כשחוזרים 22 אלף, זה אומר שאין לנו זכות של התורה. נמצאים כאן במצב שעם ישראל עזב את התורה. לכן זה לא במקרה, 22 אלף איש חוזרים. נשארו עדיין 10,000, 10,000 זה גבורה של עם ישראל. זה גם מספר רבבה, אבל כאן זה לא כוח התורה, אלא גבורה של ישראל. שאומר שגם זה יותר מדי. ויאמר השם לגדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים, ואצרפנו לך שם. הביטוי הזה, אצרפנו, זה מצרפים כצרוף את הכסף, ומחנתים כמכון את הזהב. כצרוף זה כמו שמנקים כסף וזהב, שלא משאירים שום סיגים, שזה צריך להיות נקי לגמרי. המלחמה כאן צריכה להיות על ידי אנשים שהאמונה שלהם לגמרי תאורה. כי האחרים יש בהם אמונה, הם יותר טובים מה-22 אלף שעזבו, אבל הם עדיין לא נקיים לגמרי.
מה
נוחה
במלחמה הזאת שזה
צריך
לא
כל כך? כי המלחמה והסבל באו כעונש על עזיבת האמונה. ולכן צריך להראות שהאמונה היא מנצחת. כנראה ששם עדיין עבודה זרה לא התפשטה כל כך מזה. אז השם אומר שהמבחן יהיה ליד המים. המים זה מזכיר לנו את בראשית. רוח אלוקים מרחפת לפני המים. מים זה התחלה. כמו טהרה במקווה. אישה חוזרת אחרי הקלקול שהיה בטבע, החטא שבגלל זה יש את דם הנידה, אז הטבילה במים נותנת התחלה חדשה. כך גם מי שמתגייר צריך לטבול. טבילה, נועה, כאילו כעת יצירה חדשה, יוצאים מהמים. התחלה של האדם, התחלה של הבריאה, כולם מהמים. כאן, שאומר שהוא יצרוף אותם ליד המים. והשם אומר לגדעון, מי שאני אומר אליך זה אלך, הוא אלך איתך, כל אשר אומר אליך זה לא אלך, הוא לא אלך. כלומר, זה לא יהיה רק מבחן רגיל, אלא כאן יש מבחן שרק השם יודע. והוא אומר, אני אגיד לך מי ילך איתך, ואלה שאני אגיד לך שהם לא ילכו, אל תנסה לקחת אותם, הם לא ילכו. אותם אל תיקח, אני לא רוצה אותם. זה מלמד שיש כאן ראייה שרק ריבונו של עולם יודע אותם. מי שיודע, רוח האדם שבקרבו, מי שמכיר את הפנימיות של האדם, רק הוא יכול להגיד מי מוכשר ומי לא מוכשר. ויורד את העם אל המים, ויאמר השם אל גדעון, כל אשר אלוק בלשונו מן המים, כאשר אלוק בכלב, תציג אותו לבד, וכל אשר יפעל ברכיו, לשתות. השם נותן לו סימן, אלה שקוראים על הברך, הם או סימן של קריאה לפני העבודה זרה, או סימן של אנשים שמוכנים להתכופף, אנשים שמוכנים לסגת. וצריכים לקחת אנשים שהם עזים, שהם לא מתכופפים. אלה שהם שותים מים, לא בדרך שהם קוראים אל המים, אלא שמביאים את המים אל פיהם. כן, אז אולי יכול להיות, בגלל שחז"ל אמרו שלושה עזים הם, כן, ישראל עזים שבאומות, כלב עז שבחיות. כן, מישהו שהוא לא נרתע, הוא מוכן לעמוד מול קשיים, מאבקים, אפילו מול גדולים ממנו. כן. השם אומר לו שדרך המים אני אברור לך אותם ואני אגיד לך מי ילך ומי לא ילך, אבל אני רוצה שגם אתה תבין. כן, לכן הוא נותן לו סימן שגם הוא יוכל לראות.
למה הוא לא אמר את הסימן? בגלל שהוא מתחכה לראות מה קורה,
ואז הוא אומר, כי הסימן זה לא העיקר, העיקר זה מה שקורה בלב. השם יודע אלה אנשים רואים ואלה אנשים לא רואים. אחר כך אני אעשה סימן שגם אתה תראה. אני אגיד לך, פלוני לא ראו את זה, תגיד לי למה, הוא בסדר גמור. לך, פלוני ראו את זה, תגיד לי מה, הוא נראה מסכן, פחדן, כן, הוא לא מתאים. כן, השם יודע את הלבבות. באים מספר מלקקים בידם אל פיהם 300 איש, וכל יתר העם אמרו על ברכיהם לשתות מים. כן, זאת בחירה שלישית. בהתחלה היה מי הישר ילך ויצבור מהרגילה, כעת הבחירה השנייה מעשרת אלפים, ואלה הבחירים השלישיים, והם גם 300. המהר"ל כותב ששבט לוי או שבט הקדוש, עמרם הוא הדור השלישי, ומשה רבנו הוא השלישי מבין האחים. הקדושה היא מתבררת על ידי מספר 3. הראשונים הם מכינים, והשלישי הוא המברר את הקדושה, את העצמיות, והעצמיות האמיתית היא הקדושה. כאן זה מספר של 300. ויאמר השם אל גדעון, מ300 האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך. הוא מבטיח לו שמדיין יהיו בידיו, למרות שמדיין נראים מאות אלפים, זה נראה לא הגיוני. וכל העם ילכו איש למקומו, ויקחו את צדה העם בידם ואת שופרותיהם. הם לוקחים את השופרות של כל העם, לא היו שופרות לאותם 300, זה לא היה שופר לכל אחד שבא עם שופר, הרי שהשופרות היו לקצינים, למיוחדים, אז השלוש מאות קיבלו את השופרות של כל אלה שהלכו. כך שלכל אחד יש שופר. ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהלה, ובשלוש מאות האיש החזיק, מחנה מדיין היה לו מתחת בהם. כנראה שהזכרנו קודם שהם היו בהתחלה ליד עין חרוד, ומדיין ליד גבעת המורה, ואת השלוש מאות איש האלה עלו אל הגבעה, והם רואים את מדיין מתחתיהם. כנראה גם מדיין יודעים על הצבא הישראלי שמתכונן למלחמה, אבל הם לא עולה על דעתם שהקבוצה הקטנה הזאת של השלוש מאות היא בכלל מאיימת. הם מסתכלים על כל עשרות האלפים שהם הם הצבא. ויהי בלילה ההוא, המלחמה צריכה להיות מוכרעת בלילה, אז השם אומר לו, קום לרדת במחנה, ולא לרדת אל המחנה, לרד במחנה, כנס לתוך המחנה, תלחם איתם, כי נתתי בידיך. אבל השם יודע שהוא פוחד, הוא אומר לו, אם אתה רוצה להיות יותר בטוח, תרד אל המחנה. אל המחנה זה לא בתוך המחנה, ליד המחנה, יחד עם הנער שלך, שלא תהיה לבד. מיד אחרי שגמרו את הבוררה, ברגע שאנחנו יודעים את השליחות שלנו, לא מתעכבים. באותו לילה כבר צריך לגמור את העבודה.
למה זה רד?
מה?
למה זה רד?
כי הם נמצאים על הגבעה. הם עלו לגבעת המורה. בהתחלה המדיינים היו בצד אחד, בעמק ישראל, יותר בכיוון של הירדן, וגדעון והצבא, 32 אלף שהיו לו קודם, היו ליד המשך של, של עמק ישראל, ליד עין חרוד, יותר במרכז של, של עמק ישראל. אחר כך כשהם נתבגרו עד ה-300, ה-300 עלו לגבעת המורה, ומחנה מדיין נמצא למטה. אבל המדיינים לא מעלים בדעתם שהקבוצה הקטנה הזאת היא בכלל מאיימת. אז הוא יורד למחנה והולך לשמוע את הדברים שלו. מדיין ועמלק וכל בני קדם נופלים בעמק, נראים כל כך הרבה שכאילו נפלו על העמק, כאילו תפסו את כל העמק, כהרבה לרוב. ולגמליהם אין מספר, כחול שעל שפת הים לרוב, צבא עצום שהגיע מעבר הירדן. ויבוא גדעון, הוא מתקרב לאיזה אוהל, הוא כנראה מבין את הדיבורים שלהם, והנה איש מספר לרעהו חלום. זה אמצע הלילה, מישהו או שומר שקם לשמירה, מספר לחבר שלו את החלום שהוא חלם. ויאמר, הנה חלום חלמתי, הנה צליל לחם שעורים. אז זה צליל. רש"י כותב כאן שיש בכתיב צלול, וקוראים צליל, שהיה דור צלול מן הצדיקים. זה דור שאין צדיקים. דור נורא. תרגום של המילה צליל, זה מתרגם שזה כמו פיתה, עגולה, כמו סליל. לחם שעורי, זה היה פסח, העומר שאז ישראל מקריבים, והוא רואה איזה מין פיתה כזאת מתגלגלת, פיתה עגולה ומתגלגלת, מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל, איזה אוהל, לא כתוב, אבל לא כתוב, יבוא עד לאוהל, אלא עד האוהל, אולי זה האוהל של המנהיגים, כך הוא רואה בחלום, עד האוהל המרכזי של המחנה, ויקהו, והוא מתנגש, אותו הלחם שעורים מתנגש עם האוהל, ויפול, והאוהל מתהפך, ויפחהו למעלה, ונפל לאוהל. והחבר שלו, ‫מבאר לו את החלום, ואן אהו ואומר, אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש איש ישראל, נתן אלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. זה דבר מעניין שיש פחד בלב צבא כל כך גדול מפני ישראל, שהם לפני זה כמה שנים מנצחים אותם ומכים אותם, פתאום יש כאן איזה פחד. וזה מלמד אותנו שכאן יש יד השם, כמו שאומרים בשירת הים, תיפול עליהם למטה בפחד. הרגשת הלב היא דבר עדין מאוד, שהיא לא תלויה כל כך בבני אדם, כי אם ביד השם, שנותן לאדם אומץ, או לפעמים נותן לו פחד גדול. וזה מראה התערבות עליונה שמתערבת לא בגוף, אלא ברוח של האדם, והרוח הזאת היא משפיעה על כל המהלך הצבאי. גדעון שומע את זה, כעת הוא מתחזק מאוד, כעת זה ברור לו, הנה גם האויבים פוחדים, זה לא רק השם אומר לי על ה-300 איש שהם יקרו את מדיין, גם האויבים פוחדים, אבל כעת קודם כל הוא חוזר למחנה ואומר להם, קומו, השם ניתן את מחנה מדיין בידכם, וכעת גם תרגילים טקטיים איך לנצח. הוא מחלק את 300 האיש האלה, כל אחד הוא נותן שופר ביד, תהיה מאומה גדולה מאוד, כולם יתקעו בשופרות מכל הצדדים. יש לפידים שהם נחוסים בקדים כדי שעד שהם לא יתקרבו, לא יראו אותם, ואחר כך הם, כשיראו את האורות, אז הם מאוד יפחיד אותם. הם באים משלושה כיוונים. כנראה מצפון, מדרום, ממערב, כדי לתת להם את הדרך לסגת לירדן, חזרה לבתים שלהם. הוא אומר להם, אתם תראו מה שאני עושה, אתם תעשו אחריי, והרוח שלו היא מעודדת את כולם, עד שהוא מבקש שיגידו לשם ולגדעון. תקעתי בשופר, אתם אחריי מכל הצדדים, מכל הכיוונים לתקוע, ונותן השם ולגדעון. ואז הוא בא בראש האשמורת התיכונה, ממש חצי הלילה. האשמורת התיכונה יש שלושה אשמורות בלילה, זה תחילת האשמורת התיכונה, ושאז או זה זמן שמתחלפים השומרים, או זה זמן ש... מתחילים כבר כולם, התרדמה תופסת אותם חזק. אך הכם הקימו את השומרים, השומרים כבר התעוררו, הם ראו שהם מתקרבים כאן, אבל הם עוד לא ראו לא את הלפידים ולא שמעו את השופרות. הם יודעים שיש כאן איזה אנשים שמתקרבים, והתקעו בשופרות ונפוץ הקדים אשר בידם, שוברים את כל הקדים, זה גם מוסיף למאומה הגדולה. והתקעו שלושת הראשים בשופרות והשפירו הקדים, והחזיקו ביד שמאלם בלפידים וביד ימינם השופרות. זה מחזה מפחיד מאוד בלילה, לראות מאות אנשים עם לפידים בידיים, רצים עליהם עם השופרות והחרבות. ויקראו חרב לשם וגדעון ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה. הם לא מתקדמים לתוך המחנה, הם נשארים במקום שלהם, כי אם ייכנסו לתוך המחנה הם עלולים להתערבב בהם וגם הם ליפול. הם רק נשארים מסביב. וירוץ כל המחנה, ואז כל המחנה מתעורר, והם לא יודעים לאן ללכת. ויריעו וינוסו. והתקעו 300 השופרות, וישם השם את חרב איש ברעהו. ההרוגים הם נהרגים ברובם מהמדיינים בעצמם. המדיינים הורגים את עצמם. וכל מחנה וינוס המחנה עד בית השיטה צרירתה, עד שפת אבל מחולה על טבת. שפת אבל מחולה, זה מזכיר אולי כאן שפה של איזה נחל או איזה מקום. אבל מחולה זה מקום שאנחנו מכירים אותו אחר כך בגליל, הם בורחים לכל מיני כיוונים, ואז אם הם ברחו לגליל, אז זה מסביר לנו את ויצעק איש ישראל מנפתלי ומן אשר, שהם מרגישים שכל ההמון הזה בא לשם, אז הם קמים. כבר קודם גדעון קרא להם להתכונן למלחמה, והם רודפים אחרי מדיין. ואז הוא שולח מלאכים גם לאפרים. לאפרים הוא מבקש ללכוד את המעברות הירדן עד יריחו, עד למטה, לא לתת למדיינים לברוח. לכלו להם את המים עד בית ברא, בית הירדן, אולי יש עוד נחלים, ויצא כל איש אפרים, והלכדו את המים עד בית ברא, בית הירדן. הם קיבלו את המשימה, הם הצליחו לתפוס את המעברים, עדיין לא נלחמים עם המדיינים, המדיינים בתהליך של בריחה גדולה. והלכדו שני שרי מדיין, את הורי ואת זאב, הגיעו שני השרים של מדיין שהם בראש הנמלטים, הם הגיעו לירדן, ושבט אפרים הצליחו ללכוד אותם ולהרוג אותם. והרגו את הורי בצור הורי, ואת זאב הרגו בזקב זאב, והרדפו את מדיין. כעת הצליחו כבר לרדוף על המדיין, אחרי שהצליחו להרוג את שני המפקדים שלהם. בראש הורי וזאב הגיעו את גדעון מעבר לירדן. גדעון כבר עובר את הירדן, מתכונן להביא את המלחמה לארץ מדיין, למקומות הריכוז שלהם, לשבור אותם בארצם, כי אם רק מקים את הצבא, אז העם יכול להוציא צבא חדש. אם הם מוקים במקום שלהם, זה ישבור אותם לגמרי.
מה
המשמעות
של
השימות
של בעלי חיים?
בעלי חיים טמאים, שהם גם טורפים, מזיקים, ומסמל את המדיינים ואת עמלק שהם כמו זאבים שבאים לתקוף והעורבים שאוכלים את הפגרים. עוד כאן ממשיכה המלחמה מעבר לירדן,